באנו שלושה עם הרבה דברים בחיים. אני רופא, אחד עורך דין, השלישי נפצע בעזה וקצין בסיירת ומנהל עמותות ועניינים. ובאנו להפריח את השממה. כאילו, יצרנו משהו, האימפקט שהוא יצר בעיר באר שבע, הוא אימפקט כזה שכל העיר מדברת עלינו. ראש העיר בא בשביל לעשות רילס אצלנו ולשמוע מה זה הדבר הזה. כאילו הוא הגיע ואמר, זאת הדבשת שכולם מדברים עליה.
שלום, ברוכות וברוכים הבאים למזלגות, מדברים על עצמתים בחיים. ולא רק על משבר גיל 30, פוד פתוח לכל מישהו שיש לו להגיד משהו, שאני חושב שמישהו אחר יוכל להחכים מהמשהו שמישהו אמר. אני יובל, ובפוד הזה ממש אנחנו נחקור את ההחלטות המשמעותיות, השינויים המפתיעים, כל פרק מזווית הסתכלות מעניינת וייחודית, וכמובן, על מזלגות הדרכים, בהם אנשים עמדו והובילו אותם בסופו של דבר, אל הרגע הזה בפודקאסט הזה. והיום, הישר מאזור חיוג 08, אני מארח את נריה ציון! שהוא נבחר לאחד מעשרת היפים והנכונים של מגזין מזלגות, ועכשיו ברצינות, יש לו תואר דוקטור לרפואה מהעברית, תוך כדי זה הוא עשה MBA ביזמות רפואית גם מהאוניברסיטה העברית, הוא שותף כותב בתשעה מאמרים, ניתן לחפש בגוגל סקולר, הבעלים של עגלת קפה חדשה, ליד אנדרטת חטיבת הנגב בבר שבע, וזהו, אין לנו עוד מה להגיד בנושא. אז היום אנחנו נדבר על פרודוקטיביות וניהול זמן, אני חושב שאתה מועמד ככה המתאים ביותר לדבר על הדבר הזה. לצערנו, יש רק 24 שעות ביממה, לפחות עד שנעבור למאדים ונפתח כוכבים חדשים. שם יש 24 שעות ו-40 דקות בערך.
פגז.
בעצם אנחנו נדבר על פרואקטיביות ואיך בעצם אנחנו מנצלים את הזמן נכון, וככה כדי לצלול ישר לעניין, אז אני אשאל אותך ככה בלי הקדמות וחנופות נוספות. איך אתה מצליח לשלב בין קריירה ועסקים וגם החיים? ואולי במשפט אחד לפני תגיד מה הקריירה והעסקים שלך.
אוקיי, אז אני נריה, באר שבעי.
אתם אומרים שם בשבעי או שזה באר שבעי?
בנייטיבס, כל הסטודנטים קוראים לנו. אבל אני אומר שאני באר שבעי. מה שאני עושה בחיים זה יזמות ורפואה. זה הכותרות הגדולות בחיים שלי. ובין שני העולמות האלה, אני חי, זה מה שמניע אותי, זה מה שנותן לי משמעות, זה מה שאני אוהב לעשות, וכמה שיותר יותר טוב.
אתה בשנה האחרונה גם עשית סטאז' ברפואה, כאילו נגעת בהרבה אנשים. אני גם מניח שזה היה גם מאוד קשור לתקופה האחרונה שאנחנו נמצאים בה, ככה היית מעורב בכל מיני פצועים שמוסקים, ובין היתר אתה גם פותח גלת קפה, שבעצם נפתח לפני חודשיים, ובין היתר, גם לא ציינתי את זה בפתח, אתה גם עתודאי, ואתה עם כל הטרלול הזה אתה גם מתגייס עוד חודשיים.
נכון.
אז ככה, אחרי שהוכחנו את זה שאתה בן אדם בעלים, איכשהו אתה צריך לדחוס את כל הפעילויות האלה, ועוד לא דיברנו על משפחה וחברים וזוגיות והרבה דברים נוספים ושמונה שעות שינה, אולי אתה מבטר על זה, נשמע בהמשך. איכשהו אתה צריך לדחוס הכל ב-24 שעות, איך אתה עושה את זה?
האמת שזאת השאלה שאני חושב ששואלים אותי אותה הכי הרבה, כאילו מכל השאלות שאי פעם שואלים אותי, חוץ ממה קורה. והתשובה לשאלה הזאת היא מתחיל באופי שלי כבן אדם. אני בן אדם לא פרפקציוניסט, אין לי את זה. לא פרפקציוניסט וגם לא תחרותי.
לא פרפקציוניסט.
לא, אני לא פרפקציוניסט ולא תחרותי. זה שתי תכונות, okay. זה שתי תכונות שאף פעם לא היו לי. תמיד המשפט של אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, תמיד המשפט שאהבתי אותו, כי אני לא רוצה להשאיר את העוגה שלמה. אני אוכל את העוגה והיא לא נשארת שלמה, וטוב לי עם זה.
מה זה נגיד אומר שאתה לא פרפקציוניסט?
מה שזה אומר, זה שזה מאפשר לי להכניס מחויבויות לחיים שלי בכמויות יותר גדולות, מאשר אנשים שהם כן פרפקציוניסטים, מכניסים. כי כשאתה פרפקציוניסט, הרבה פעמים אתה חייב להיות מושלם במה שאתה עושה, חייב להיות פרפקט, ואתה צריך להשקיע בזה גם הרבה יותר זמן. אין לזה מנוס. זה לא שאפשר להכניס כל כך הרבה דברים ללוז שלך ולהיות מושלם בהכל. תמיד יש איזשהם פשרות שאתה לוקח אותם בחשבון, כשאתה מוסיף עוד דברים על הלוז שלך ועל החיים שלך.
נגיד, אני מכיר חבר'ה שלמדו רפואה בטכניון, לא יודע, הם צריכים לשמור על ממוצע כזה 75 או משהו כזה, ואז היה למשפט של 75 עובר, 76 פרייר.
נכון.
אז זה כזה כאילו האסנס של מה שאתה אומר בסוף, או כי זה קצת מרגיש לי לא נכון, המשפט הזה עליך, כי אין סיכוי שאמרת 76 פרייר.
אז קודם כל זה משפט נחמד. אני יכול להגיד לך שלימודי רפואה מתחלקים לשניים. לשנים הפרה-קליניות, 3 שנים ראשונות, ולשנים הקליניות, 3 שנים שניות. בשלוש שנים השניות, זה היה השנים שעירבתי בהם הכי הרבה תחומי פעילות נוספים.
אוקיי.
וגם, כמו שציינת מקודם, עשיתי תואר שני במנהל עסקים, במקביל, והציונים שלי רק השתפרו. זאת אומרת, דווקא כשהייתי במקום שהיה לי יותר מחויבות, הצלחתי יותר בכל התחומים. שזה די מוזר לחשוב על זה, כאילו, איך בן אדם מוסיף עוד תואר, והציונים שלו רק משתפרים.
כן.
אז מקודם כשאמרתי את העניין הזה שאני לא פרפקציוניסט, מה שאני ניסיתי להגיד זה שאם יש לי הרבה מחויבויות, אני כבן אדם לא פרפקציוניסט, זה לא מטריד אותי, ולא משפיע עליי ברמה הנפשית היומיומית, ולא מכניס אותי לחרדות של מה אני אספיק, יש לי עוד משימה, יש לי עוד משהו לעשות. לא, אני פשוט, אני תמיד אהבתי להגיד את זה, אני פשוט שוחה. ואני שוחה עם מה שיש, והן מגיעות משימות ואני פותר אותן.
יש משהו שמאוד מתחבר לי למה שאמרת, שזה עקרון ה-80-20. הזמן שלוקח לך להשיג 80% מסקיל מסוים או מציון או משהו כזה, זה ייקח לך 20% מהזמן שהיה לוקח לך לעשות פרפקשן לסקיל הזה כדי להגיע ל-100. כלומר, ההבדל בין לקבל 80 ל-85 הוא הרבה יותר קטן הבדל בין לקבל 90 ל-95. עכשיו, אני אומר את זה כאילו בציון, אבל זה נכון על כל תחום.
לגמרי. אני יכול להגיד, להוסיף על זה, שכאילו, תמיד הייתי מסתכל על אנשים שהם פרו בתחומים מסוימים. לא יודע מה, אנשים שהשקיעו המון בתחום מסוים, כמו סתם, אנשים שאוהבים לרכב על אופניים, והם כאילו ממש טובים בזה, או אנשים שלמדו לגלוש והם פרו בדבר הזה. אני הסתכלתי מהצד ותמיד אמרתי לעצמי, במה אני פרו? וגיליתי ש... האופי שלי הוא לא להיות בהכרח פרו במשהו אחד, אבל יש לי הרבה מתחומים רבים, בין אם זה בתחביבים שלי, ובין אם זה בתחומי עיסוק שלי. ואני חושב שזה בעצם מה שמאפשר לי, ה-80-20 הזה, זה מה שמאפשר לי באמת להכניס כל כך הרבה תחומי אחריות לחיים שלי.
זה לא אמירה, אבל שיכולה קצת לאתגר את האגו. אולי אמרת בהתחלה שאתה לא תחרותי, שזה מאוד משפיע. אבל נגיד אם הייתי מחלק את בני האדם לחיות בג'ונגל, אז להגיד אני לא פרו, זה להגיד שומעים, אני לא אריה, אני צבוע, אבל צבוע בקטע טוב, קטע של כאילו גם יש לי מוח ואני גם טורף ואני גם רץ, אבל אני לא אהיה אריה במשהו מסוים.
תראה, מה זה בעצם פרו? פרו זה אומר שבתחום מסוים יש לך ידע עצום, או שאתה סופר מצוין בתחום מסוים, אני יכול לתת לך סתם, אני לא יודע, לנגן בגיטרה, אז אתה יכול להיות נגן ממש ממש טוב, ואתה עדיין לא פרו.
כן.
אבל רמת הידע שלך בנגינה בגיטרה, היא פלוס מינוס יותר גבוהה לא יודע, 95% מהנגנים.
נכון, אתה פשוט לא תהיה סינגולדה.
אני לא אהיה סינגולדה, אבל אני אהיה נגן מצוין, וזה מה שמוליך אותי. אני שנייה רוצה לעשות אקספשן, כי בטח אנשים שיאזינו לזה יגידו לעצמם, רגע, אבל הוא עומד להיות רופא, מה רופא לא רוצה להיות, כאילו, רופא לא רוצה להיות מושלם במה שהוא עושה. אין פה פשרות בעולם הרפואה, אין בזה פשרות לעניין המקצועיות שלי. אוקיי, צריך לשים דברים על דיוקם.
כן.
גם ברופאים.
על חודו של סקלפל.
כן, גם רופאים, אם אתה חושב על זה, כמו שיש התפלגות ברמות בכל תחום, גם ברפואה יש התפלגות ברמות. כאילו, זה קצת קשה לשמוע את זה ולהגיד לעצמך, מה, לא כל הרופאים הם כאילו מספר אחת? לא. אבל כאילו, פתאום שאתה חושב על זה, אתה אומר, מי אמר שהרופא שאני פוגש עכשיו הוא מהטופ 2% בעולם?
וואי, הרסת לי את החיים עכשיו.
אתה לא יודע את זה, ובא לך שהוא יהיה מהטופ 2% בעולם. אני יכול להעיד על עצמי שברמה המקצועית ברפואה אין לי פשרות.
כן.
אני אעשה את כל מה שאני יכול, כשזה מדובר במטופלים שלי או במקצוע שלי, בטח כשזה בעולם הרפואה, כי זה חיים של בני אדם.
אתה פשוט לא רואה את עצמך, המנתח הזה שמטיסים אותו לארצות הברית, כדי לפתור איזה משהו קטן בצ'ופצ'יק של הלב.
יכול להיות שאני אגיע לשם יום אחד, כן? אין לדעת, אבל כראייה נקודתית על המקום שלי היום בחיים, כרופא כללי שעומד להתגייס לצהל, אני יודע שברמה המקצועית אני ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני גם יודע להסתכל על האנשים שסביבי כדי לדעת איפה אני עומד למולם, ולהיות מאוד שלם עם המקום שלי, ולדעת שהמטופלים שלי יקבלו רפואה ברמה הכי גבוהה שיש, בלי פשרות, ועדיין אני לא חושב שאני האחוז הכי גבוה בעולם.
דבר אחרון שאני אגיד על זה לפני שנעבור, זה שאמרו לי פעם שלהיות הכי טוב רק בתחום שלך, זה דבר שבאמת דורש איזושהי הקרבה מאוד גדולה של החיים, לא יודע, להיות המנתח לב הכי טוב בעולם, כנראה שאין לו הרבה חיים. לעומת זאת, להיות המנתח הכי טוב בעולם, ושיש לו עגלת קפה, שם הרבה יותר קל להצטיין. ללא ספק, אתה הרופא הכי טוב בעולם, שיש לו עגלת קפה.
לא, probably.
אני אומר את זה בצחוק, אבל זה כאילו, זה באמת נכון. דווקא בהתפשטות לעבר תחומים האחרים, הרבה פעמים אתה יכול למצוא את הטופ-לבל בחיתוך בין תחומים. איך נראה סדר יום שלך?
אוקיי, אז עכשיו זה מאוד משתנה. נכון לעכשיו אני נמצא כזה בתקופה של לפני הגיוס ואחרי שסיימתי את סורוקה, ואני אלך כאילו חודשיים אחורה לתהליך ההקמה של עגלת הקפה.
וגם היית בסטאז' תוך כדי.
כן, בעצם אולי אני אלך קצת אחורה ואני אפילו אספר קצת על ההקמה של העגלה.
כן, שנקראת הדבשת.
הדבשת, כן.
אם תגיעו לדבשת ואתם שומעים את הפרק הזה, תקבלו כיף מנריה.
חד משמעית כיף ואספרסו.
אין קופון, כן? אתם תשלמו, איזה עסק צעיר.
נכון, תשלמו וגם תפרגנו באובר.
ב-like and subscribe.
שזה בעצם התרומה הכי גדולה שיכולה להיות לכם לעסק. לייק וסאבסקרייב.
אשכרה.
כן. אוקיי, אז לפני 10 חודשים, אני התחלתי להיחשף לעומק לעולם של עגלות קפה. ראיתי התלהבתי מהרעיון וראיתי שיש הרבה עגלות קפה באזור המרכז ובאזור השרון וגם באזור הצפון.
אוקיי.
Okay. הגלגלים התחילו לעבוד והתחלתי לחשוב על הביזנס הזה כביזנס. לנסות להבין ולנתח את זה מההיבט שלי כבן אדם שאוהב את עולם העסקים. גם בעבר היה לי פאב שהקמתי בבר שבע והיה לי עסק להפקות אירועים ותמיד אהבתי את העולם הזה של הביזנס.
מה שאתה זוכר את עצמך בעצם היה לך את החיידק היזמי.
כן.
חיידק או וירוס, אתה תגיד.
תמיד זה היה בי, וכשנחשפתי לזה, אמרתי, וואו, אני רוצה כזה. ואחרי שאתה אומר לעצמי, רוצה כזה, בוא נבין מה הסיפור העסקי מאחורי זה. אז אולי תכף אתה תשאל את השאלות ונצלול קצת יותר, אבל מה שקרה זה שזיהיתי הזדמנות, ואמרתי, בוא נרתום את החברים הטובים שלי לאירוע הזה, שהם בעצם הצוות שאנחנו היום, והתחלנו לעבוד על זה. והשגרה שלי הייתה כזאת,
okay.
שבמשך 8 חודשים עד ההקמה, אני עובד בתורנויות של 26 שעות בסורוקה, עובד כאילו, זה יותר ממשרה מלאה, ובכל זמן נתון שיש לי, שהיה פנוי, אני חושב על הדבשת שאני עומד להקים, מתכנן תוכניות ורץ בין ספקים, ובונה תפריט, ובונה תוכנית עסקית, ובונה טבלאות, וכל הזמן הראש חושב ועובד, בכל זמן okay. פנוי שהיה לי. בתקופה האחרונה שלפני הקמה, זה אפילו התעצם עוד יותר, כי למעשה רוב עבודות הבנייה, עשינו את זה בידיים שלנו, שזה היה א', חוויה מטורפת ומדהימה, להקים משהו, אבל לא רק להביא נגר, או אינסטלטור, או חשמלאי, כדי שעשה את הדברים, לעשות את זה ממש בעצמך.
כן, זה גם בטח מאוד חוסך עלויות בסוף.
זה חוסך לא הרבה, בטח כשאתה עושה טרייד-אוף עם הזמן שלך, ושאתה לוקח את הפחת ואת כל הטעויות שאתה עושה, כי אתה בסוף לא באמת נגר מוסמך, ולא אינסטלטור מוסמך, אבל כל זמן נתון שהיה לי, זה אומר לסיים משמרת של 26 שעות, לנוח, שעתיים, 3, 4, לקום, לקחת את המברגה ולהתחיל לעבוד. וכל הלוז שלי היה מושקע באותה תקופה לעבודה, משרה מלאה בסורוקה ולדבשת. כמובן שבין לבין אתה הולך להתאמן ובין לבין אתה נפגש עם חברים, אבל זה לא היה כזה שכאילו יש לי יומן, אני לא מנהל יומן.
זו בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, באיזה כלים טכנולוגיים אתה משתמש?
יפה, אז אני מעולם לא הצלחתי לנהל יומן. אין לי יומן.
אוקיי.
אני לא יודע להתנהל עם הדבר הזה. דברים שהם באמת חשובים, אני מכניס כאילו ליומן של האייפון ואומר לו להטריע לי איזה 700 פעם לפני. אבל אין לי יומן.
אוקיי.
Okay. הרבה פעמים ההכנה שלי ליום הבא היא קורית יום לפני, זאת אומרת, אני בודק, יש לי איזה דברים חשובים או זה, פחות או יותר מתכנן את היום ורץ קדימה. אבל אני מאוד אוהב את זה, כי אני אוהב את היצר ההרפתקני הזה. אני כאילו ברגע, אני מרגיש שכשאני עובד עם יומן ויש לי לוז מסודר, כל ההרפתקה של החיים מתמסגרת לי לרובריקות. אני לא חי את הרגע. ואני אוהב את זה שזה ככה חופשי, כי גם בתהליך של הקמה של עסק, החופשיות הזאת מאפשרת לך לרוץ ממקום למקום, מספק לספק, מלהגיד, אתה פנוי עכשיו, יאללה, אני ארוץ להביא את זה, ובוא נעשה את זה, ובתהליך של הקמה של עסק, לפחות אני התרשמתי שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב שיהיה לך אותו.
אם אני קורא בין השורות, אתה אומר שכדי לעשות הרבה דברים, אתה צריך איזשהו פשן אמיתי, ואין כאן איזה לוז, זה כאילו המטרת חיים שלך. וכל שנייה שיש לך רגע פנוי, אתה פשוט עושה אותה. וזה מצטבר למספיק זמן כדי אשכרה לעשות את זה. אבל אני כן אתקש איתך, ואני אגיד, אוקיי, איפה היו החברים ולעשות ספורט? כאילו זה לא מסתדר.
איך אני אגיד את זה? אתה עובד כשאתה עובד, ואתה יודע שכשיש משהו שהוא פלז'ר, או משהו שאתה צריך אותו לעצמך, אתה פשוט בצע אותו. אם אני יודע שברמה האישית אני חייב להתאמן 3 פעמים בשבוע, אני הולך ואני מתאמן.
אוקיי.
אני כאילו מפנה את הזמן והולך ומתאמן, ואם אני יודע שאני צריך לשמור על קשר עם חברים שלי, או עם משפחה, או מי שזה לא יהיה, אז אני מתחזק את זה, ואני עושה את זה. אז נכון, אז בסוף יוצא שאין לך הרבה זמן פנוי, זאת אומרת, אני לא מצאתי את עצמי הרבה, יושב בספה וצופה בנטפליקס, כאילו זה, אתה מבין למה אני מתכוון?
זה דרך אגב מדהים, זה כאילו המקור מספר 1 לבזבוז זמן, כל הנטפליקס, אינסטגרם, פייסבוק, שואב שעות שאנחנו לא מרגישים. אני בלעם שאני מתוכנן 2 שבועות קדימה, כל הלוז שלי מלא במשבצות, כל החיים שלי זה פאקינג טטריס. מרגיש לי שאם הייתי מתכנן יום קדימה, לא הייתי מצליח לעשות דברים מורכבים שאני עושה, או לא הייתי מצליח להקליט עכשיו את הפודקאסט, ולפני זה לעסוק במחקר, והיום בערב ללכת לאיזה אירוע חברתי. איך החיים נותנים לך את הפופ-אפים האלה של חבר רוצה לשבת או לעשות ספורט או זה, שאתה כן מצליח לשמור על האיזון.
קודם כל, אני חושב שצריך, כל בן אדם, אם אני מדבר שנייה פרקטית למאזינים שלנו, אני חושב שבן אדם צריך להסתכל על המראה ולשאול את עצמו מה הדברים שהוא מחויב אליהם, שאין לו מה לשחק איתם. אני יכול לתת לך דוגמה, אני יודע, אני ידעתי, סליחה, שהמשרה המלאה שלי בבית חולים סורוקה הוא משהו שהוא בזנתי. אין לי מה לעשות עם זה. כלומר, יש לי את העבודה וזה מה שאני עושה. שואל את עצמי, האם זה משהו שגם לוקח לי דברים אחר הצהריים? אז תיאורטית, אני יכול לשבת בבית ולקרוא מאמרים ברפואה ולנסות ולשדרג את עצמי רפואית.
אוקיי.
זה משהו שתיאורטית אני יכול לעשות, לא, בודדים האנשים שעושים את זה, כן?
כן.
אני יכול, אבל בפועל רוב מה שאנשים עושים זה שאחרי שעת העבודה, שהם עובדים במשרה מלאה, הם הולכים הביתה ועושים חיים של שגרה. עכשיו, בוא נשים את הקלפים על השולחן. אין לי משפחה. זאת אומרת, אני לא אבא לילדים או משהו כזה.
אוקיי.
ולמעשה, מה שהייתי בסיטואציה בחיים, שכשהסתכלתי על המראה, ראיתי, יש לי כרגע רק את סורוקה ואת האימונים. בסדר? אני שם שנייה חברים בצד, כי זה כאילו דברים שהם הרבה פעמים הם, אתה יודע, שעתיים פה ושעתיים שם, אני לא נכנס לזה.
אוקיי.
אבל כאילו, הדברים שהם כאילו נכנסים ללוז, מה שאתה קורא טטריס, שלכם יש אותו באפליקציות שאתם משתמשים בהם, אבל אצלי זה פשוט בראש כזה. לי היה את המשרה המלאה הזאת, שבה לא יכלתי לשחק, והיה לי את זה. אז אני חושב שכל מאזין שלנו שמקשיב, צריך להסתכל על עצמו לפני שהוא לוקח מגה פרויקטים על עצמו, ולראות האם באמת הוא יכול להקדיש להם את הזמן הזה, ולהבין שאם הוא לא יקדיש את הזמן הזה, זה לא יצליח.
כן.
כי אם אני לא הייתי נותן 24 שעות ביממה השקעה מחשבתית וגם עשייתית להקים את הדבר הזה שנקרא הדבשת, זה לא היה קורה.
והיה מצטבר תסכול, כי הנה, השקעת הרבה זמן. יכול להגיד את זה על עצמי, על הרבה פרויקטים יזמיים שניסיתי לעשות, ובסוף כאילו זה נופל ואתה בבסה.
נכון. עכשיו, יש גם משהו שאני לא רוצה שאנשים שמאזינים יגידו, אוקיי, אז אני אסתכל על המראה ואני אלחץ ואני אברח. אני לא רוצה שזה יהיה מה שאנשים יגידו לעצמם, אלא זה להסתכל במראה, להבין, אוקיי, יש לי את הזמן, ולהגיד, פאק איט, אני עושה את זה. זה המהות. וכשהם מתחילים לעשות את זה, זה לתת את כל מה שיש כדי להגשים את זה, ואני מדבר נקודתית לדברים שהם מגה פרויקטים.
כן, אנחנו מדברים בעצם על איזשהו סדר עדיפויות מאוד מאוד ברור, שאתה מבין מה חשוב ומה פחות חשוב, ואתה ממש אחרי שהחלטת על מה אתה רץ, אתה כמו איזה באונסר כזה, למרות שהיום אסור סלקציה, אבל אתה כמו איזה באונסר שכאילו יש לך הזדמנות חדשה, אתה אומר, לא, אני כבר מחויב ואני לא מכניס את זה, ואתה מאוד סטריקט עם המחויבויות שלך. איך מתמודדים עם לחץ?
יש הרבה דברים שמלחיצים אותי בחיים, ומשום מה, בעולם היזמי, מעולם לא היו לי חששות. אני תמיד מסתכל על הסיכונים מראש, עומד אותם היטב, מבין את ההשלכות של אם הדבר מצליח או לא מצליח, וואנס החלטתי שאני מתחיל, אז איך אומרים? מקסימום נצליח. אז ההיבט של לחץ כמקור שלילי לכיפאון או לחוסר עשייה, לקחת צעד אחורה, לא נמצא אצלי, דווקא להפך. כשאני כן מתחיל להילחץ, והיו כמה רגעים כאלו לאורך הדרך של דברים לא עומדים כמתוכנן.
אוקיי.
באותם רגעים, אז אתה מתחיל להילחם. אתה מתחיל לתת יותר מעצמך. יכול לתת לך דוגמה. הרגשתי שאני והשותפים כזה חודש, חודשיים לפני הפתיחה כזה, לא פול פול בתוך האירוע, ולא מבינים את הסדר גודל של מה שאנחנו עומדים לעשות.
כן.
אז ממש ישבנו לשיחה שלושתנו, ואני זוכר שלקחתי אותם לשיחה כזה, ואמרתי להם, "חבר'ה, אנחנו צריכים להיות בזה פול. אנחנו צריכים לתת כל מה שיש לנו עכשיו. האירוע שאנחנו נכנסים עליו זה אירוע מאוד גדול, שאנחנו צריכים להבין את המשמעות שלו, וזה לא יכול להימשך ככה. אז כאילו, ברגע שעשיתי את השיחה הזאת, זה היה מבחינתי להיאבק כדי שהדבר יצליח. ושם ניתבתי את הלחץ למקום חיובי.
נשמע שלעשות שני פרויקטים, שלושה פרויקטים רציניים בו זמנית, שאצלך זה התואר, הסטאז' והעגלת קפה, זה יכול להיות דבר שמאוד מלחיץ ביחד. אני יכול גם להגיד את זה על עצמי. אני חושב שזאת גם אחת הסיבות המרכזיות שהרבה אנשים לא נכנסים לפרויקטים כאלה מטורפים. איך מתמודדים עם הדבר הזה?
כן, אז הנושא של לחץ זה נושא שהוא די משמעותי, בטח במגה פרויקטים, בטח בעולם העסקים, בטח במדינת ישראל, בשנת מלחמה. כולנו מתמודדים עם לחצים כאלה ואחרים. אני חושב שפה יש כמה תשובות. אחד, זה הכוח של שלישייה. אני ושני השותפים שלי לאורך הדרך, חיזקנו אחד את השני כשהיה משהו קשה, תמיד יש לנו קטע כזה, שכל פעם שמישהו לחוץ, או שהוא חושש פתאום ממשהו, אז כזה השניים האחרים שואלים אותו, אחי, אתה מפחד? ולפני שהוא מספיק לענות, שים לו, אל תפחד. מסתכלים לו בעיניים ואומרים לו את זה.
כן.
ואנחנו חוזרים על זה הרבה, וגם מול העובדים שלנו. לפעמים אנחנו רואים מישהו שהוא חושש,
כן.
אנחנו מסתכלים עליו ואומרים לו, אחי, אתה מפחד? אל תפחד. כאילו, זה איזשהו חותמת גומי של אחי, אתה לא לבד.
זה מנטרה.
כן, וזה עובד. זה מצחיק, אבל כאילו, שנייה לפני שאתה חותם על משהו גדול, או שנייה לפני שאתה מבצע רכישה של איזה, שביצענו רכישה גדולה, אם אחד חושש, והשניים האחרים רגע מחזקים אותו, זה כאילו, נותן לו איזה...
זה מצחיק מה שאתה אומר. שמעתי פעם רעיון של ג'וני נוקסוויל, מג'קאס, ששאלו אותו, איך אתה עושה את כל הדברים המטורפים האלה, לא יודע, הם דוחפים, זה עוד מהסרט הראשון, דוחפים את אוף כפו בתחתונים, והולכים על חבל מעל בריכת תנינים, כאילו, כאלה דברים. שאלו אותו, איך אתה עושה את זה? ואז הוא פשוט אומר, אני אומר לעצמי, 3 to 1, go. זה מה שהתחבר לי למה שאמרתי.
לגמרי, לגמרי, זה פשוט זה. אז אני חושב גם שזה היתרון, צריך תמיד להסתכל על יתרונות וחסרונות של להיות כמה אנשים בהקמה של משהו לעומת להיות בן אדם אחד, לכל כן. דבר יש יתרונות וחסרונות, אני חושב שהיתרון המשמעותי ביותר שלנו, זה היה העובדה שאנחנו עשינו את המגה פרויקט הזה ביחד, והיינו שם אחד בשביל השני, כשאחד היה לו קשה או שאחד חשש, כל אחד הביא את הדברים שהוא חזק בהם, את הדברים שהוא חושש מהם, ו... ביחד זה ישלים את עצמו בצורה ממש טובה.
יש ביניכם סינכרון, יש דברים שהם מכפילי כוח, נגיד, אתם הוא שלם שסך על הקו קטן ממנו, אמרתי את זה הפוך. כאילו בחרת אותם בצורה הזאת, או שזה פשוט אנשים שאתה סומך עליהם?
הבחירה הייתה מאוד אינטואיטיבית. אני אספר לכם, אנחנו שלושה, אני, נריה, ואייל ואריאל.
אוקיי.
Okay. אייל... הוא חבר הכי טוב שלי, גדלנו ביחד, ישנו ביחד בפנימיה באותו חדר, ובשנה האחרונה הוא נפצע קשה במלחמה בעזה, נפצע קשה בחאן יונס בחודש דצמבר.
וואו.
הוא בדיוק חזר למלחמה אחרי טיול גדול בעולם, הוא היה איזה שנתיים בטיולים בעולם, ולפני כן הוא היה קצין בסיירת צנחנים, וכאילו זה, הוא עוד לא כאילו בחר את ה...
life path שלו.
את ה-life path שלו מבחינת הקריירה. זאת אומרת, כן. הוא לא היה שם. אחרי הפציעה שלו, יחד עם אותה מחשבות שמקודם תיארתי, שהתחלתי להיחשף לעולם של עגלות קפה וזיהיתי את ההזדמנות העסקית, הבנתי שאין בן אדם יותר מתאים. אני צריך לשני את הדמות, זה בן אדם שכולם אוהבים אותו. זה ה-lovable, זה כאילו זה בן אדם שאין בן אדם שלא מתחבר אליו ברגע.
אתה יכול להגיע איתו לכל אירוע.
בול.
ג'וקר.
בול. ולא רק זה, הוא גם רקדן מטורף, אז כאילו זה בכלל כאילו מסתדר. ואריאל הוא גם חבר ממש טוב שלי מאז שהיינו ילדים, ושמרנו על קשר, למרות שהלכנו ללמוד בבתי ספר שונים, ותמיד היינו בקשר מאוד מאוד קרוב, אריאל עורך דין, ושלושתנו ביחד בעצם גדלנו ביחד. כאילו היינו חברים ממש ממש קרובים, והיינו נפגשים אחת לשבוע, שבועיים כזה כחברים, כאילו כחבורה. אז והיה לי ברור שאנחנו ביחד יכולים לעשות משהו גדול. אייל עם התכונות אופי שלו, המיוחדות, שהוא בן אדם שכולם אוהבים, והוא בדיוק הטייפקאסט המתאים להקים עגלת קפה, זה הבן כן. אדם שאתה רוצה לראות שיחייך אליך, כשאתה מגיע לעגלת קפה, זה כן. כאילו בול הטייפקאסט, בטח כשהיה לו את כל הפניות.
עבירה של כיפים מתלבשים.
בדיוק. אייל. ואריאל הוא הבן אדם האנליטי בין שלושתנו, הוא בן אדם מאוד מחושב, הוא בן אדם שיודע לקרוא את הסעיפים הקטנים בחוזים, וזה הבן אדם שיודע גם לנהל מסע ומתן בצורה מאוד מאוד מרשימה מול גופים שונים.
כן.
ואני באמצע.
אתה רואה את עצמך כ-20-80 של העסק הזה.
כן. אני, שיש לי את הניסיון שלי בהקמה של עסקים, וגם שהגיתי את הרעיון והבנתי שיש כאן משהו, והשלב הראשון היה לרתום אותם. וזהו, ואנחנו ביחד, אנחנו אגרוף.
אולי עכשיו זה זמן טוב להגיד שה-20-80 זה גם משהו שאתה רואה אותך הולך איתו בעתיד, כי זה גם מסתדר עם איך שאתה בעגלת קפה.
בהיבט הזה, מקודם עשינו שיחה כזה שדיברנו על פרו ועל 80-20 וכל זה. עם הזמן אני הבנתי שהתחום שאני הולך להתעסק בו בחיים זה עולמות הניהול. זה הדברים שאני, זה מה שאני אוהב לעשות, יזמות, ניהול. זה כאילו מבחינה, אני מדבר פרקטית, מה המיקום שלי בחברה, או מה המיקום שלי בתוך הארגון שאני עומד בו, זה משהו בתחומי הניהול. ואני חושב שבהיבט הזה, אנשים שהם מנהלים, חשוב שיהיה להם את היכולת להיות 80-20, זאת אומרת, להיות עם עיניים רחבות, ושיודעים להסתכל להרבה תחומים, ולשאול שאלות כן. רלוונטיות באשר לאותם תחומים, כדי להיות מנהלים יותר טובים, וכן חשוב שעובד בקצה, הוא יהיה פרו, כאילו שהוא יהיה אלוף בדיוק בדבר הקטן שהוא עושה,
כן.
אבל שהמנהל יהיה מספיק חכם כדי לבוא ולדבר איתו על הנושא, לא בהכרח לעשות את זה טוב כמו הוא, אבל נראה לי המסר ברור.
כל התפיסה הזאת של ה-20-80, זה מתפיסה יותר בסיסית, של אני רוצה להגיע לתפקידי ניהול, אני רוצה שיהיה לי עסק, אני רוצה להיות יזם, ואלה התכונות שיזם צריך שיהיו לו, כדי שאני אגשים את החלום שלי.
בול.
וזה די מדהים, כי השאלה הבאה שלי הייתה, איך אתה יודע, עם הבחירות שלך, שיש בהם טרייד-אופים, תורמות גם לקריירה וגם לחיים האישיים. אני חושב שממש אני איתה על זה, ולא נהפוך את זה בעריכה. עם כל הדיבור על עולם עסקים שבעצם עשית גם MBA בנושא ועולם הרפואה ואיזשהו passion ל-value ערכי, איך אתה מגיע למצב שאתה מתחיל עם מגלת קפה, שזה כביכול נושא שהוא לא קשור בכלל?
שאלה מצוינת, וגם אני חושב שזה ייתן תשובה להרבה מהמאזינים שלנו שתוהים כאילו אולי בקריירה שלהם, או מה הצעד הבא ואיפה הם יכולים לעשות ומה הם יכולים לעשות. תראה, אם הייתי רוצה לעשות עכשיו יזמות בעולם הרפואה, היה לי מאוד קשה. יכול להיות שהייתי יכול ליצור איזשהו פרויקט חברתי, איזה משהו שהוא של עמותה, אולי איזה, אם אני הולך רחוק, איזשהו סטארט-אפ שהוא יותר בעולמות ההייטק, איזו אפליקציה בריאותית כזאת או אחרת. אבל להיכנס לאיזשהו משהו רפואי עמוק, תרופה, המצאה של איזשהו מכשיר חשמלי, רפואי, לא חושב שהייתי יכול להגיע אליו בשלב הנוכחי, במקום שאני נמצא בו, יש לי עוד לעבור התמחות, למצוא מה התחום שאני באמת יהיה התחום שלי, ואיפה שאני יהיה הכי טוב.
כמו שאמרת, החיים שלך לא מאפשרים כרגע פרויקט כזה.
נכון, ולכן, בתור יזם, שהמוח שלו כל הזמן חושב, כשנחשפתי לעניין של עגלות קפה, והבנתי את ההזדמנות העסקית, ואולי בהזדמנות אחרת נרחיב מה זה עגלת קפה,
כן.
ומה ההזדמנות שם, אמרתי לעצמי, או, יש לי כאן הזדמנות להתחיל ממשהו שהוא בהישג ידי, וכמו שבהתחלה אמרתי, צריך להסתכל שנייה במראה, ולהגיד איזה מחויבויות אני יכול לקחת על עצמי.
כן.
אז בדיוק זה, בשלב הזה אני יכול לעשות את היזמות הזאת, שהיא ברת השגה ברמת היכולות שלי וברמת החברים שלי שיכולים להצטרף אליי, כי לבד לא הייתי יכול. ובשלב הבא ובעתיד, אני אוכל לעשות יזמות בתחומים אחרים, ואגב, אני בטוח שליצור יזמות בתחום אחד, למרות שהוא לא מהתחום הזה של הרפואה בהכרח, ייתן לי המון ביום שאני אגיע לעשות יזמות בתחום אחר.
כשאוכלים את העוגה ולא משאירים אותה שלמה, גם תדאג שהביסים יהיו בגודל הנכון.
בדיוק.
יש שחיקה?
לא.
אין שחיקה.
למה אני אוהב יזמות? כי בעולם של יזמות קשה מאוד להישחק. אתה קם בבוקר וכל יום הרפתקה חדשה לגמרי. כל יום שריפות אחרות שאתה צריך לחבות, או רעיונות חדשים שעולים.
כן.
יש לנו, כשאנחנו מגיעים לעסק, אנחנו תמיד אומרים, בוא נה, זה המגרש משחקים שלנו. יש לי עוד כל כך הרבה דברים בראש שאני רוצה לעשות ולקדם ולפתח בעסק שלי, ובעולם היזמי שלי, ואני פשוט לא נמאס לי. אני עדיין, כשאני הולך לישון, אני חושב איך אני משפר את המקום, ואיך אני, וזה פאשן שלי, כיזם. ואני חושב שכל יזם שמחליט לרוץ על משהו, חשוב שיהיה לו את זה. חשוב כן. שהוא יהיה בהתלהבות יתרה לגבי משהו יוזם.
אני חושב שהרבה פעמים שחיקה קורית, לא ביחד עם הרצונות שלך. ואז שחיקה במקרים הקיצוניים של הסימפטומים שלה, זה ממש, אתה מגיע לעבודה וקשה לך לצאת פיזית מהאוטו. ואולי זו התרופה הכי טובה לשחיקה, פשוט לעשות את מה שאתה רוצה, אמור, מיועד לעשות.
לגמרי. לגמרי. אני איתה על התשובה לדעתי הרבה יותר טוב ממני. אז אצלי, האהבה שלי זה עולם היזמות, ולכן אין לי שחיקה. תשמע, בסוף אני בחור צעיר, לך תדע מה עוד יהיה.
כן.
אבל אני מסכים איתך. אבל אני מסכים איתך לגמרי שאם בן אדם עושה את מה שהוא אוהב, אז הסיכוי שהוא יגיע למצב של שחיקה באותו תחום הוא נמוך יותר מאשר אנשים אחרים.
אי אפשר לא לדבר איתך על רפואה ועסקים והקשר ביניהם. מה יצא לך להעביר מנטלית מעולם הרפואה, כלומר מהותית, מעולם הרפואה לעולם העסקי, או מעולם העסקי לעולם הרפואה? ואיך אתה מרגיש שהחיבור הזה, כמו שאמרתי מקודם, שקשה להיות האיש העסקים הכי טוב בעולם, הרופא הכי טוב בעולם, אבל הרופא העסקי ברמות הגבוהות, זה כאילו משהו שהוא ייחודי, ולא הרבה אנשים מגיעים לאוברלאפ הזה. אז כאילו מה אתה לוקח בין התחומים?
תראה, אני רוצה לענות על
השאלה. טובה.
זו שאלה מאוד טובה. אני רוצה לענות על השאלה הזאת בצניעות, כי אני עדיין לא הקשמתי את כאילו הכותרת הזאת של רופא עסקי, כאילו להיכנס לעולם העסקים בתחום הרפואה, זה משהו ש עוד לא זכיתי להיות חלק ממנו, אז לכן היכולת שלי לענות היא יכולת של מישהו שהוא כאילו באובזרבציה מהצד על התחום.
כן.
וגם מהניסיון שלי בין היתר בתואר השני במנהל עסקים שעשיתי, וגם קצת עבדתי בסטארט-אפים כאלה ואחרים בעולם הרפואה. תראה, עולם הרפואה זה עולם מאוד מורכב ומקובע, שמנסה להיות לא מקובע.
מגובס, אפילו היו אומרים.
נכון, והוא לא סתם כזה.
כל פרק אני דוחף בדיחות. רפואה, אני לא שואל את עצמי.
בסדר, זה טוב. אבל למה הוא כזה מקובע? אנשים צריכים לשאול את עצמם, כאילו, אנשים מגיעים, אומרים, למה אין רובוטים שמוציאים לי דם, או לא יודע.
כן.
צריך להבין שמדובר פה בחיים של בני אדם. כשנכנס פה החיים, והרגשות של אנשים, והתחושות הפיזיות שלהם, שהן מאוד סובייקטיביות, אתה לא יכול לרוץ קדימה כמו כשאני מפתח אפליקציה, או כשאני מנסה ליצור את המיקרופון הבא.
כן. אם יש לך בג, זה לא כזה, טוב, אני אפתור אותו.
נכון. המשמעות היא שיש רגולציה מאוד מאוד אגרסיבית על כל מה שקשור לעולם החדשנות הרפואית. זאת אומרת, זה רגולציה שזה לא רק עניין כלכלי, שזה מאוד יקר, אלא גם מבחינת הזמנים, זה הופך את התהליך להרבה יותר מסורבל וארוך, שאנשים אומרים, כאילו, אז עזוב אותי כבר, בוא נעשה משהו הרבה יותר יעיל, בוא נלך לעשות סטארט-אפים בתחומים אחרים.
כן.
וזה מבריח אנשים מהתחום, בטח גם שיש בו כל כך הרבה אי-וודאות.
נכון.
אז זה שנייה, כאילו, סקירה כללית על עולם הרפואה והחדשנות. כשאני רואה את הדבר הזה, לא מזמן יצא לי לעשות שיחה עם מישהי שגם כן מאוד אוהבת את עולם היזמות והרפואה, והשתמשה במילה value. כאילו, למה אני אוהב את זה?
לא כספי, value ערכי.
בדיוק. בסוף, אם אני נטו איש עסקי, וכל מה שעומד לנגד עיניי זה הביזנס, להיכנס לביזנס בעולם הרפואה, זה לא ההחלטה הכי חכמה שיש. בוא נגיד ככה, רוב האנשים מעדיפים שלא להיכנס לזה. ולרוב האנשים שכן מחליטים להיכנס לזה, יש שם אלמנט של value. זה יכול להיות יזם שיש לו בת עם איזושהי מחלה, שהוא מחליט להפוך את העולם כדי ליצור איזשהו פתרון בשביל המחלה שלה. או יכול להיות מישהו שיש לו איזושהי מחלה בעצמו, או מישהו... זאת אומרת, הרבה אנשים מגיעים לעולם הרפואה מתוך המקום של הvalue, אבל בגלל שזה עולם כל כך מורכב, זה לא תמיד מצליח. אני מגיע לעולם הזה של יזמות ורפואה בגלל הvalue. אני אקדים ואומר שגם כשהקמתי את הדבשת, השאיפה שלי זה שתהיה עגלת קפה טובה בארץ.
אוקיי.
ואולי גם בחול. אבל זה מצחיק, אבל יש לנו חבר שטס לאיטליה שעכשיו רוצה לפתוח את הסניף השני של הדבשת באיטליה.
תהיו רשת בינלאומית.
כן, כי בסוף אם אתה נכנס לוויז'ן ומזקק את הוויז'ן שלנו, אנחנו רוצים להיות סטארבקס של הטבע.
כן.
אבל אני אחזור אחורה, כשאני החלטתי להקים את העגלת קפה, אני היזמות שמאחורה, זה מה שיצר את הפאשן. זאת אומרת, אני לא אמרתי, וואי, אני אהיה מולטי מיליארדר אם יהיה לי סטארבקס של הטבע. זה לא מה שעמד נגד, אלא פשוט היזמות מאחורה, הרעיון העסקי שעומד מאחורה, זה מה שאני נמשך אליו, זה מה שאני נהנה ממנו. בהיבט הזה של הרפואה, אז לא רק שאני אוהב את העולם של היזמות, אלא יש את ה-value, שזה מה שאני מחפש. זה מה שיותר מעניין אותי מאשר להשיג מזה איזשהו פרופיט כלכלי. ולכן, מה שאני מנסה להגיד זה שכשאני אומר יזמות ורפואה, אני אומר את זה כי אני אוהב יזמות וכי אני אוהב רפואה, והיתרון המשמעותי שיש שם זה ה-value, זה המשמעות שאני מקבל עם הדבר הזה.
יש קשר בין חשיבה אבחונית ברפואה לחשיבה עסקית?
וואו, זאת שאלה קשה.
אתה רואה סימפטום של עסק יותר טוב? תסמין? לא, כאילו...
וואו, זאת שאלה ממש טובה
שלנו. סוף מגיע לך חולה, אתה צריך להבין מה יש לו, 1, 2, 3, וגם לפעול בהחלטיות.
אז קודם כל תודה על השאלה הזאת, כי זה נותן לי תשובה טובה לשאלה הקודמת שלך. התשובה היא חד משמעית, כן. רופא זה בן אדם שבמקום מסוים הוא חייב להיות חוקר, אוקיי? מה זה אומר חוקר? הוא צריך להסתכל על דמות שנמצאת מולו, שבמקרה הזה היא מטופל, לנסות לאסוף ממצאים ופרטים, ולדעת להסתכל על זה בצורה רחבה כמה שיותר, כדי לזקק מה עובר על הבן אדם.
כן.
מה קורה איתו? הוא חייב ללמוד לעשות את זה, כי אם אין לו את הראייה הרחבה הזאת, הוא יפספס דברים.
באמת.
כמובן שזה מתבסס על ידע מאוד רחב שהוא רוכש לפני כן.
כן.
גם בעולם הזה של עסקים, כשאני עשיתי את התהליך חקירה שלי ועברתי בין עגלות קפה במדינת ישראל, והשנה הייתי בעשרות כאלה, בדגש על הכי מצליחות, כי רציתי ללמוד מהכי טובים.
כן.
עשיתי ממש אובזרבציה עמוקה של מה שאני רואה, לנסות להבין מה עובד טוב, מה עובד לא טוב, למה העגלה הזאת מצליחה, מה הבעיה בעגלה הזאת, למה היא לא מצליחה. ניסיתי, כן, מהנקודה שלי.
כן.
שזה לא בהכרח, כאילו, אתה יודע, אני לא מתיימר להיות רופא עגלות קפה. אבל עם הכלים שרכשתי בעולם הרפואה, אני מאמין, כאילו, אני מאמין שזה נתן לי כלים לדעת להסתכל על העולם ועל סיטואציות בצורה יותר רחבה, ולא צרה שתנסה לנסות ולהבין מה כן עובד ומה לא עובד. ובהיבט הזה, אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, מה שעוד יותר העמיק את זה, זה הידע הרחב שרכשתי בתואר השני במנהל עסקים.
אולי זה גם איזושהי ענווה, שאני לא יודע איזה, יש לה חולה סימפטום, אני לא יודע מה המחלה, זה יכול להיות הרבה דברים.
נכון.
כמו שפותרים בעוד ברפואה, אולי גם ראוי לפתור בעסקים.
נכון, חד משמעית.
גם עסק הוא יצור חי, במובן מסוים.
מה זה יצור חי? אני מרגיש שיש לי תינוק.
יובל נוח הררי עשה על זה קריירה. אתגר רפואי שעדיין לא פתרו, ואתה חושב שחייבים להתמקד בו.
קשה לי לתת לך איזשהו אתגר רפואי ספציפי לגבי מחלה ספציפית, כי יש כל כך הרבה ויש כל כך הרבה דברים לעשות, מערכתית, וזה דווקא אולי מאזינים שלך כן יוכלו לפתוח את המחשבה. מערכתית צריך להבין איך לנהל יותר טוב מערכת רפואית. במדינת ישראל אנחנו עושים את זה די טוב, בהשוואה לעולם, אנחנו מהטובים בעולם בתחום הזה, בטח שיש לנו את קופת החולים, אם אני לא טועה, קופת חולים כללית היא קופת החולים הגדולה בעולם, בין השלישייה הגדולות בעולם מבחינת כמות הממברס שיש לה, אבל בגלל שיש לנו את העניין הזה של ביטוח, ובגלל שיש לנו את האלמנט הזה של קופת חולים, הרפואה בישראל היא כל כך טובה, אבל עדיין כמערכת, המערכת תקועה. כשאני מדבר תקועה, אני מדבר איך אנחנו יכולים לייעל את כל הדבר הזה שנקרא מערכת הרפואה בהיבט החדשני שלו.
כן.
מה זה אומר? איפה אני יכול להפוך את התהליך של הקמת סטארט-אפ רפואי למהיר יותר? איפה אני יכול להפוך את התהליך של כתיבת מחקר רפואי למהירה יותר? אני אתן לך דוגמה. כשאני כותב מאמר, יש את הביקורת עמיתים.
נכון.
לפעמים אתה מחכה חודשים כדי שאיזה עמית מסין יעשה ביקורת על המאמר שלך. אתה לא יכול לעבור, המאמר שלך לא יכול להתקבל אם הוא לא עובר שתי ביקורות עמיתים. כן. של אנשים מהתחום, מהעולם, כולל הביקורת של העיתון עצמה. איך אני מייעל את זה?
ציפיתי שתגיד לי, לא יודע, בדיקות דם מהירות יותר. אתה אומר שמה שמעכב את הרפואה בעולם, זה יותר הפלטפורמה והרגולציה.
חד משמעית. כשאני רוצה לפתח את הכלי ההבחנתי הבא, לוקח לי המון זמן עד שאני מביא אותו לשוק. איך כן. אני עושה את זה מהיר יותר? ואולי פה אנשים שהם נמצאים בהייטק, ששם הדברים עובדים הרבה יותר, אם הם ייכנסו לעולם הרפואה בעין הזאת, ויגידו, איך אני עושה סטארט-אפים, כדי שהסטארט-אפים הרפואיים יהיו הרבה יותר מהירים? איך אני יוצר מצב שכשאני רוצה ליצור מכשיר רפואי, זה לא ייקח בממוצע 5, 6, 7 שנים עד שהוא יצא למרקט, אלא שנתיים עד שהוא יצא למרקט.
ואין חברות כאלה?
אני לא מכיר. יש דברים שלא ניתן לצמצם, זאת אומרת, אפשר לדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל צריך לדבר על המסע של סטארט-אפ רפואי. בכללי, סטארט-אפים רפואיים בקצרה מתחלקים לשלושה. יש לך סטארט-אפים שהם כאילו בהייטק, כל האפליקציות למיניהם, כן. אפליקציות בריאות כאלה ואחרות. יש לך מכשור רפואי,
אוקיי.
ויש לך תרופות, שזה אספקט אחר לגמרי. בתרופות זה בערך ממוצע של 12 שנים עד שהן יוצאות לשוק.
וואו.
במכשיר רפואי זה 5 שנים, ובהייטק, כמו בהייטק, אז אתה יודע, אפליקציה זה שנתיים בערך, אני כן. לא יודע, פלוס מינוס עד שהם יוצאים לשוק, כאילו, אתה יודע, באגרסיביות. אני רוצה שהחמש שנים וה-12 שנה האלו יתקצרו. איך? כן. יש הרבה נקודות לאורך 12 שנה שאפשר לקצר אותם, אני בטוח.
העולם יודע, כמו שהוא עשה עם הקורונה.
אז העולם, לדוגמה בקורונה, זו דוגמה קלאסית שבה העולם היה ניסוי.
כן.
דוגמה מדהימה לזה. אבל בפועל, בשנה אחת, יצרת מוצר.
כן.
יצרת מוצר שיצא לשוק, מה זה בשנה אחת, אפילו פחות משנה, יצרת מוצר שיצא לשוק, טיפל באנשים והציל חיים. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. יכול להיות שאנחנו לא צריכים להיות קיצוניים כמו בחיסון של הקורונה, שבאמת לקחנו פה סיכון אדיר.
כן.
על מיליוני בני אדם. יכול להיות שאפשר לעשות את זה בצורה אחרת, כך שאנחנו נהיה הרבה יותר יעילים בחדשנות הרפואית, ואני מאמין שאם אנחנו נייעל את כל התהליך הזה, אז הרפואה תתקדם הרבה יותר מהר. ובהיבט הזה, אם אני מתייחס שנייה לארץ שלנו, גם בארץ, מאוד מאוד חשוב שהעולם הזה של חדשנות רפואית יקבל איזשהו פוש.
כן.
ויש לנו הייטק כל כך מדהים, וחבל שאין פה איזשהו סינכרון בין הדברים, או איזשהו שיתוף פעולה, כי אנחנו לוקים בחסר בהיבט הזה, הסטארט-אפים הרפואיים בארץ יכולים להיות במקום הרבה יותר טוב.
נקודה למחשבה. נגיע לפינה המוכרת והאהובה שלנו, של יובל מתייעץ על חיים.
שווה.
אז אני כל פעם מציג דבר אחר שאני מתלבט עליו בחיים שלי, כל אחד יותר מטומטם מהשני, ובדרך כלל אני מנסה שזה יהיה קשור לבן אדם שעומד מולי. אני, כמו הרבה אנשים, אני רואה איזשהו מחקר שמופיע בוויינט, או ערוץ ביוטיוב, או 1001 דברים שונים, אומרים, לאכול יותר משני אגוזים ברזילאים ביום, זה יהרוג אותך, לאכול פחות משניים ביום, זה יהרוג אותך מסיבה אחרת. ואז אתה לא יודע כמה אתה צריך לאכול, שניים או שניים. עכשיו ברצינות, זה כן קורה לי עם המון דברים האחרים. נגיד, אני שומע הפודקאסט של לוברמן, ואז פתאום אני מוצא את עצמי קונה סופלמנטס, תוספי תזונה, או אני רואה איזה ערוץ ביוטיוב של בריין משהו, אתה מכיר אותו? או דוד לבן כזה שהחליט שהוא לא מזדקן יותר?
שמעתי עליו.
השאלה שלי, בתור אחד שלא הולך עכשיו לקרוא מאמרים מדעיים בתחום הרפואה, כי ניסיתי לעשות את זה היום, ואם אתה לא מהתחום, לא ילך את הזמן או את הטרמינולוגיה. מאיפה אני יכול לצרוך מידע נבון, בלי עכשיו לקבוע פגישה עם דיאטנית או עם אנשי מקצוע, שזה גם הרבה פעמים קשה ולא נגיש, איך אני יכול להבין אם אני צריך לשמוע למחקר או לשנות את אורח החיים שלי?
שאלה סופר חשובה, כי אני רוצה לעשות סדר למאזינים. כשאתה הולך ללמוד רפואה, אתה חושב שאתה עומד להיות הילר. אתה חושב שאתה עומד לדעת הכל.
כן.
אתה חושב שאתה, שכל שאלה שקשורה לבריאות, אתה תדע לתת תשובה. בפועל, כשאתה מגיע לבית ספר רפואה, אתה מבין שבית ספר רפואה זה בית ספר לבן אדם החולה. זה בית ספר לבן אדם החולה שצריך אימפקט מיידי לבעיה שלו.
כן. שכבר מאוחר מדי במובן מסוים.
נכון, אבל זה גם מכוח המציאות, לאורך ההיסטוריה, ההתעסקות ברפואה וההתפתחות בה היו כדי לפתור בעיות קיימות כבר. בעשורים האחרונים מתחילים להתעסק באמת במניעה.
קצת כמו עם פסיכולוגיה.
נכון.
אתה לא צריך ללכת לפסיכולוג כי אתה בדיכאון, אתה גם יכול ללכת לפסיכולוג כדי לשפר את החיים שלך.
נכון, עכשיו...
פסיכולוגיה חיובית.
נכון, אבל זה היה כי מכורח המציאות, אנשים פשוט היו מגיעים חולים, והיו נפטרים ממחלות זיהומיות עד שהגיעה אנטיביוטיקה.
כן.
או אנשים שהיה להם סכרת, לא היו שורדים הרבה עד שהגיעה אינסולין, ולאחר מכן כל הפיתוחים הרפואיים, אבל כבר יש להם סכרת.
כן.
זה נכון שאמרו לאנשים שאנחנו ממליצים לכם לחיות אורח בריא, אבל מה זה אורח חיים בריא? וזה במילים אחרות הייתה השאלה שלך.
נכון.
כשאתה שואל אותי מה זה אורח חיים בריא, כרופא אני אומר לך, אני יכול לספור על כף היד כמה שעות למדתי בבית ספר לרפואה על מה זה אורח חיים בריא. היה לי איזה קורס באורח חיים בריא איפשהו שם בתחילת הלימודים שלי.
וואו.
אבל זה לא הלב הפועם של הרפואה היום עדיין. מה שאני כן רוצה, כי כן יש לי את הכלים לנתח דברים שהם בריאותיים,
כן.
זה להציע לקהל את ההצעה הבאה. קודם כל, להיות מאוד ביקורתיים למה שהם רואים, בטח בחדשות ובטח במקומות שלא בהכרח ברור מה הזהות המקצועית של הבן אדם שעומד מאחורי.
אין ביקורת אמיתים בוויינט.
בוויינט אין ביקורת אמיתים. יתרה מכך, לכל מי המזינים שלנו שמתעסקים במחקר, הם יודעים כמה מחקר זה דבר שהוא לא תמיד מדויק, או שאני יכול לבוא מחר לעשות מחקר אחר שיוכיח אחרת, ויש תנאים ויש בייסים ויש...
נכון.
אלף ואחד דברים שמשפיעים על המחקר.
יש גם את בעיית השחזורים.
נכון. לך תדע איפה המחקר בוצע, מה מה היה האוכלוסייה, מה הדברים שהשפיעו עליו, אז מה זה משנה שמישהו עשה איזה מחקר על 30 אנשים באתיופיה, מה כלי מחקר שהוא השתמש בהם, כמה הסטטיסטיקה אמינה, ויותר מזה, אני אלך עוד יותר רחוק, גם בעיתונים הכי חזקים בעולם הרפואה, אתה לפעמים תמצא מאמרים שאחרי מספר שנים הפריחו אותם. מה אפשר לעשות? קודם כל, להתייעץ עם גורמים רפואיים, אם אפשר, אם יש לך בזמין, אם יש לך חבר רופא, עשה לו וואטסאפ, אם הוא ידע לענות לך, הוא יענה. אם כן. הוא לא ידע, הוא יגיד לך, וואלה אחי, אני לא יודע.
הסתבכת עכשיו.
הסתבכתי, כן. ודבר שני, אני מאוד ממליץ להסתכל על ארגוני בריאות גדולים. משרד הבריאות מאוד ממליץ להקשיב למה שהוא אומר. יש את ה-CDC.
הוא גם יתן דברים על תוספת תזונה ועל, כן? ועל רפואה שלך להיות בריא.
כן, וגם אם אתה לא יודע, אתה יכול להריץ שאילתה, אתה יכול לפנות ולשאול. עכשיו, למה זה? זה המטרה של משרד הבריאות,
כן.
במקום מסוים. לתת לי את האפשרות גם לחיות אורח חיים בריא ולתת לי מענה לדברים כאלה. אני יודע בוודאות שיוצאים הרבה פעמים עזרות כלפי, מול תזונאים מסוימים שאומרים דברים כאלה ואחרים,
כן.
ומול גורמים כאלה ואחרים, או מול מאכלים שונים, או מול תרופות מסוימות, או תוספי תזונה כאלה ואחרים. אז קודם כל בבסיס, שווה להסתכל על, על מה שהמדינה נותנת, שזה משרד הבריאות, ויש להם אגפים שמתעסקים בזה, ואנשים שבוחנים את זה בעין מקצועית אמיתית, קוראים את המאמרים, כי גם אם תפנה אליי ותגיד לי מה אתה חושב על המאמר הזה, אז אני יכול לקרוא את המאמר הזה בעין שלי, יכול להיות שאני מבין בתחום, יכול להיות שאני לא מבין בתחום.
כן.
לא יודע כמה אני כסטודנט לרפואה מבין בכל תחומי התזונה העולמיים. בבסיס עדיף למצוא כמה מקורות אמינים וללכת לפיהם. יש את ה-CDC האמריקאי שזה, ויש את הארגון בריאות העולמי, ה-WHO, ששווה גם אם אנחנו רוצים להעמיק באיזה תרופה, או להעמיק באיזה תוסף תזונה, או באיזושהי דיאטה כזאת או אחרת, שווה לפתוח ולקרוא מקורות נוספים. אני לא אומר עכשיו למצוא תשובה ככה בגוגל, אני כן חושב שזה מדובר בנושאים של חיים ושל בריאות, שווה לעשות מחקר קצת יותר מעמיק, לשאול אנשי רפואה,
כן.
לפנות לאתרים מוסמכים, וככה לקבל מידע.
פשוט להסתכל על מישהו שיש לו סמכה כלשהי, ואני אוסיף למה שאתה אומר, שהרבה פעמים אומרים, תשקיע שנייה להבין איפה הכסף שלך, תשקיע את הקצת זמן, כי יש לזה משמעות ארוכה על הפנסיה שלך ועל העתיד שלך. אז אם אתה משנה את האורח חיים שלך, אתה מוסיף תוסף תזונה, אתה עושה משהו, ואני אעשה את זה אחרי הפרק, שווה להשקיע את ה-10-20 דקות, והיום הכל נגיש, אתה פשוט נכנס לאתר משרד הבריאות, כדי להבין אם ההשקעה שאתה עושה בעצמך עכשיו, האם היא... תטיב איתך בפנסיה.
נכון.
בדיוק כמו כל דבר.
עכשיו, יש הרבה פעמים שאלות שהן קצת יותר עמוקות, שאולי לא תמצא אותן במשרד הבריאות, או במקומות כאלה ואחרים, ששם באמת שווה אולי להתייעץ עם חבר שהוא כן מהמקצוע, ולבקש ממנו, אבל לא לבקש ממנו סתם לשאול, תגיד מה אתה חושב על דיאטה ים תיכונית. לא, להגיד לו, אחי, אם יש לך זמן, ויש לך אפשרות לפתוח שנייה את הספרות הרפואית, ולהגיד לי מה הספרות הרפואית חושבת על זה, ואם יש לו זמן והוא חבר טוב, אז הוא יפתח את הספר, אני יכול להגיד ברמה האישית שמתייעצים איתי בעניינים רפואיים, אני פותח את הספרות הרפואית, כי אני לא ויקי רפואה מעלה. אני לא יודע הכל, יש גם תחומים שלא נגעתי בהם. תכף דוגמה, לא יודע מה. הרבה פעמים פונים אליי חברים מקריחים ושואלים אותי מה אני אעשה כדי לא להקריח. אין לי מושג, אחי. אתה מבין?
שמריחו אבוקדו, לא? זה לא...
זהו, כאילו, שאלו אותי מה קורה כשיש דלקת גרון, אתה מבין? כאילו, בסוף זה הלבל שלי. בסוף, אם אני אהיה משתיל שיער, אז ברור שאני אהיה אוטוריטה הנכונה לשאול אותה.
נכון.
אבל לי יש היום את הכלים, כן, להיכנס לספרות הרפואית ולשאול, כן, להתייעץ עם חברים שלי, שלכל אחד יש לו, אתה יודע, בלימודי רפואה, כל אחד מוצא את הדברים שהוא יותר מתחבר אליהם, והוא יותר מאמין
בהם. חלק מהברנג'ה.
כן, אתה כבר בברנג'ה, אז אתה יכול לשאול את השאלות הנכונות, להעמיק, ולתת תשובה שהיא באמת אינטליגנטית, ובאמת נכונה עבור אותו בן אדם, שהוא קרוב אליך.
דרך אגב, אני רק אוסיף שזה מזכיר לי, בנושא התזונה, יש תוכנית שנקראת תוכנית עמית, אתה יכול להוריד את האפליקציה של זה. כל מי שעשה מילואים מאז חרבות ברזל, הוא מקבל שם איזה 12,000 נקודות, ואפשר לעשות עם זה המון דברים, כמו לקבוע פגישה עם דיאטנית, יוגה, מדיטציה, פסיכולוגים, יש שם מלא דברים, גיליתי את זה ממש לפני
שבוע,
וזה משהו שהוא לא מוכר, אז אמרתי, וואלה, שווה להפיץ.
שווה.
ספר או פודקאסט מומלצים.
אני בדיוק קורא את להיות בן תמותה. ספר שרופאים אוהבים לקרוא, שרופא כתב.
תשמע כיף.
אני לא ארחיב על הספר, זה ספר שהם ממליצים אותו להרבה סטודנטים לרפואה, אני זוכר שרופא מהטכניון דווקא המליץ לנו עליו.
וואלה.
רופא דווקא שהוא מאוד אוהב את העולם של רפואה אלטרנטיבית, עשו לנו קורס, מצחיק, אבל כאילו, עשו לנו ממש קורס ברפואה אלטרנטיבית, בלימודי רפואה. מה זה מצחיק? דווקא אני חושב שזה טוב.
זה חשוב.
ונהניתי ממנו.
זה עוד סט כלים.
כן, כן, ונהניתי ממנו מאוד, להיחשף לעולם הזה, להבין שנייה כאילו מה זה אומר, ואיזה תחומים יש בו, כי זה תחום רחב מאוד.
כן.
אז אני זוכר שאחד הרופאים שם, באחד הסדנאות, המליץ על הספר הזה, ועכשיו, שנתיים אחר כך, אני בדיוק התחלתי לקרוא אותו, ואני מאוד נהנה ממנו.
גם מישהו לא רופא.
גם מישהו לא רופא יכול לקרוא אותו, כן.
מה אתה הכי רוצה שמאזינים יקחו?
את ההבנה שאם הם החליטו לעשות משהו, שילכו איתו עד הסוף, שיעמיקו, שלא יוותרו לעצמם, ושיבינו שבסוף אתה לא חייב להיות משהו מיוחד כדי לעשות דברים גדולים. אני אף פעם לא הייתי הכי טוב בדברים, לא הייתי גאון, לא הייתי איזה משהו שהוא... דברים לא באו לי בקלות. אני קראתי את התחת כדי להשיג את מה שהשגתי, והרבה פעמים אנשים שמסתכלים עליי חושבים שאני גאון, או שאני איזשהו יצור מיוחד, לא. ממש לא, אני חושב שאני לגמרי סטנדרטי, ושהדברים הגדולים שעשיתי, כי אני מודע לזה שהם דברים גדולים, נובעים מרצון גדול, מתעוזה, מאמונה בדרך ובעצמי, ואני באמת בטוח שאני הוכחה לזה שהרבה דברים גדולים הם אפשריים, גם לאנשים שחושבים שאולי הם לא.
לא יכולת להגיד את זה בצורה יותר מדהימה. אני אסיים עם ציטוט משיר של רועי כפרי, אל תדאג, אתה מיוחד כמו כל אחד.
בול.
ונריה ממש חמוד, אז הוא לא אמר לכם שאתם חייבים להגיע לעגלת קפה שלו ליד אנדרטת הנגב בבר שבע, אם אתם סטודנטים בבן גוריון, ואני יודע שיש סטודנטים שמאזינים, לכו לעגלת קפה, תגידו שהגעתם ממזלגות, ואתם ממש תסמכו את הבן אדם המקסים הזה, שבאמת עושה הכל רק מלב גדול ורחב. אתה יכול להגיד משהו?
כן, חברים, אתם ממש מוזמנים אלינו לדבשת, המקום שבו, טבע, קולינריה, אנשים טובים, נוף, נפגשים יחד, וגם היסטוריה ענקית, תגיעו, נשב, נדבר על קפה. אתם לגמרי מוזמנים, חברי המזלגות.
תודה רבה שהיית פה.
תודה רבה.
וזהו, נתראה בפרק הבא.
יאללה.